פרשת שמע, מפני שיש בה ייחוד השם ואהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. כך אומר הרמב״ם בהלכות קריאת שמע, שיש בפרשה הראשונה של קריאת שמע ייחוד השם שכבר עמדנו עליו, ואהבתו שגם כן עמדנו עליה בשבועות האחרונים, ועכשיו אנחנו מגיעים לתלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. כל היסודות שדיברנו עליהם תלויים בתורה. תלמוד תורה זה העיקר הגדול שהכל תלוי בו. הכל, הכוונה, כולל ייחוד השם ואהבתו למדרגות האלה של אהבת השם וכו', את זה אתם כבר יודעים. כמו שאמר הרמב״ם שם בסוף לכל תשובה, וראינו את זה בשבוע שעבר, על פי הדעה תהיה האהבה. אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו, ועל פי הדעה תהיה אהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו, זאת אומרת גם אהבת השם תלויה בדעת הזאת, ודעת השם, אין דעת השם אלא תורה. זה דעת השם השלמה, המקיפה, בין בעצם זה הדבר שהכל תלוי בו. ברגע שאדם לומד תורה בעוצמה, בהיקף, אז הוא בעצם מגיע לידיעת השם השלמה ולחיבור השלם עם הקדוש ברוך הוא, לאהבת השם, כן? וכו'. כדי לעמוד על ערכה של מצוות תלמוד תורה, אני מבקש להביא בפניכם, ממש לא נאריך יתר על המידה, אבל נביא שלושה ארבעה קטעים מדברי הרמב״ם במקומות שונים, וננסה דרכם לאט לאט מכל אחד מהם ללמוד איזשהו לימוד על ערכה הסגולי של מצוות תלמוד תורה. וכאמור, אני לא מתיימר כרגע במסגרת הזאת להקיף וכו', ואי אפשר להקיף, אבל קצת כמה נגיעות קטנות דווקא מכמה פסקאות בדברי הרמב״ם. ואני מבקש לפתוח בדברי הרמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה. שכאורה עיקר עיסוקה אינו בתורה, אבל בכל זאת תלמד אותנו משהו גדול על תורה. אומר הרמב״ם במצוות עשה, הוא שציוונו לעובדו. וכבר נכפל זה הציווי פעמים באומרו ועבדתם את השם אלוהיכם, ואמר ואותו תעבודו. ואף על פי שזה הציווי הוא גם כן מן הציוויים הכוללים, כמו שבארנו בשורש הרביעי, הנה יש בו ייחוד אחר שהוא ציווי לתפילה ולשון ספרי, ולעובדו זו תפילה. ואמרו גם כן, ולעובדו זו תלמוד. ובמשנתו של רב לזר בנו של רבי יוסי גלילי אמרו, מניין לעיקר תפילה מצווה, מהכה את השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד. ואמרו, עבדוהו בתורתו ועבדוהו במקדשו, רוצה לומר היכוון אליו להתפלל שם, כמו שבאר שלמה עליו השלום. אז עיקר המצווה הזאת שעליה הרמב״ם מדבר כאן בפסקה הזאת הוא כמובן מצוות תפילה, כמובן זה מצוות עשה של תפילה. ולמצוות עשה של תפילה ולהבנת הפסקה הזאת הרמב״ם במשקפיים של מצוות עשה של תפילה, אני עוד נעסוק במצוות השם בהרחבה. אני רוצה בעיקר להתייחס לשתי מילים שהוא אמר בפסקה הזאת, וזה שהוא מזכיר בתוך זה אמרו ולעובדו זה תלמוד, בצד ולעובדו זה תפילה, או גם אמרו עבדו בתורתו, עבדו במקדשו, שמקדשו זה כמובן כלומר רוצה, יכוון אליו להתפלל שם כמו שבאר שלמה. אז שוב, זה יש לנו בצד עבודת השם של תפילה, יש עבודת השם של תורה. עבדו בתורתו, עבדו בתפילתו, לעובדו זה תלמוד, לעובדו זה תפילה. המושג הזה של לעובדו, של עבודת השם, כן, כתפילה או כתלמוד, דורש הסבר. כי לכאורה כתוב בתורה ולעובדו בכל לבבכם. נכון? מהי עבודת השם? אז הבנה פשוטה של עבודת השם זה לעשות את כל מה שקדוש ברוך הוא מטיל עלינו. בעברית אחרת הייתי אומר שעבודת השם זה תרי"ג. מובן? אז מה אומרים לי, לעובדו זה תפילה, לעובדו זה תלמוד? מה, ולטול לולב זה לא עבודת השם? ולאכול מצה זה לא עבודת השם? ולתקוע שופר ולשמוע כל שופר בראש שנה זה לא עבודת השם? אז הרמב״ם ער לנקודה הזאת, שמצוות עבודת השם היא ציווי כולל. היא מצווה כוללת, שהיא מקיפה בעצם את כל מכלול העשייה. אבל אומר הרמב״ם, בצד היותן של המצווה הזאת ציווי כולל, יש בה ייחוד שהוא ציווה בתפילה. יש מבט ייחודי, ממוקד, ספציפי. דהיינו, יש במצווה הזאת של עובדו בכל לבבכם, אומר הרמב״ם, גם ציווי כולל וגם ציווי פרטי, גם מצווה פרטית שהיא להתפלל. אבל כאן צריך להבין מה הקשר, למה התורה באותו ביטוי משתמשת ב... בעצם ב... ב... באותו ציווי היא משתמשת גם להגיד לנו את עבודת השם הכוללת וגם את עבודת השם הממוקדת הספציפית. כדי לומר את הדבר הזה חייב להיות קשר מהותי בין עבודת השם במבטה הרחב לתפילה דווקא, בדגש דווקא על תפילה. כי כשנבוא עכשיו לנסות לברר באמת מהי באמת עבודת השם, האם עבודת השם זה רק תרי"ג? דהיינו, כשאני אומר לבן אדם לעבוד את השם, פירושו של דבר אמרתי לו, תעשה מצווה א', ב', ג', ד', ה', עד שמגיע ל-613, זה מה שאני אומר לו. אתם יודעים מה, נוסיף לו את הדרבננים, בסדר? זהו. או שמה, יש בעבודת השם אולי גם דבר נוסף, לא רק לעשות את המצוות. אולי גם מדברים בעבודת השם גם על איכות העשייה ולעובדו בכל לבבכם. דהיינו שאדם יעשה את המצוות בכל לב. אינו דומה מי שמניח תפילין כמי שכפאו שד למי שמניח תפילין מתוך רצון לעשות רצון השם, מתוך חדווה, בשמחה לעשות רצון השם. עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בכל לבכם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל וכולי. זאת אומרת, יש חשיבות, כן, לעבוד את השם גם בלב שלם, בנפש חפצה, בשמחה וכולי. בסדר? אוקיי. אז זאת אומרת שעבודת השם היא לא רק עשיית המצוות, אלא גם לנו גם לעשות המצוות מתוך תנועה נפשית, מציאות נפשית מסוימת. אבל לדעתי גם זה לא מספיק, כי עבודת השם אומרת אולי עוד כמה דברים. למשל, נזכיר פה את נניח שיש לי פעולות שהן לא בתרי"ג, אבל אולי כך ראוי לנהוג גם אם זה לא כתוב בתרי"ג. אני סיפרתי פעם שנתקלתי ביהודי שחקר מה שכתוב בתורה, מפני שיבה תקום. האם הכוונה היא כשאתה עובר לפניך איש שיבה אתה צריך לעמוד מפניו וזה בסדר? אבל היה פעם זוג אברכים שישבו באוטובוס ונסעו, ועלה איש קשיש לאוטובוס ולא היה שם מקום, כן? ולשבת, אז כשהחלף הקשיש על פניהם הם קמו מלפניו והמשיכו לשבת במקומם. וכשמישהו ניגש אליהם, שאל אותם, תאמין לו, אתם נראים יהודים, יראי שמיים וזה, וכתוב פני סביבה תקום. אמרו לו, לא כתוב שצריך לפנות לו את המקום, כתוב פני סביבה תקום. עכשיו אני שואל אתכם, תעזבו עכשיו מה שכתוב או לא כתוב. יש דברים גם שהם לא כתובים, נכון? והאם אתם חושבים שחלק מעבודת השם זה גם לעשות דברים, אותם דברים שלא כתובים, שהשכל הישר מחייב אותם? נקרא לזה בעברית שלנו, אולי שדרך ארץ שקדמה לתורה? ואולי קדושים תהיו, מה שרמב"ן אומר על קדש עצמך ומותר לך, שגם זה ביטויים של עבודת השם. אתם מבינים? אז יכול להיות שעבודת השם בעצם היא הרבה יותר מאשר תרייג, והרבה יותר מאשר תרייג בלב שלם ובנפש חפצה ובשמחה וכו'. יכול להיות שעבודת השם כוללת גם פעולות שהן בבחינת דרך ארץ קדמה לתורה, בבחינת קדושים תהיו וכו'. גם זה פן מסוים של עבודת השם. אבל נדמה לי שיש אפילו קומה נוספת של עבודת השם, שהיא מעבר לכל מה שדיברנו עד כה. יש עבודת השם שהיא בעצם אומרת לאדם, או בלשון חכם, בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך. או כפי שאמרו חכמים, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. דהיינו, לא רק המעשים המצוותיים. עד כה דיברנו מעשים המצוותיים, הרחבנו את המערכת המצוותית שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, גם דרך ארץ קדמה לתורה, גם קדושים תהיו, ועוד כל מיני תחומים. אבל אני מדבר עכשיו על עבודת השם, דהיינו שכל מה שאדם, אם אדם מבין ובעצם משעבד את כל קיומו ואת כל הווייתו להתייצבות שלו לפני השם, לכל מעשיך היו לשם שמיים, לבכל דרכיך דאהו, כל דבר שאני עושה זה בעצם, כל הווייתי היא לעשות רצון השם בעולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לכבודו ברא ולרצונו ברא. וכל מה שאני אמור לעשות בעולם הזה, זה לעשות רצונו יתברך. ואני עבדו, ואני נכון למשימתו, ואני עומד וניצב ואומר, שיביתי השם נגדי תמיד, ואני לרשותך, כל מה שתאמר לי. ואז כל הווייתי וכל חיי, גם אכילתי ושתייתי ושנתי, הכל זה בעצם עבודת השם. כי המשמעות היא הנכונות של האדם להתייצב אל מול פני השם, והנכונות שלו להגיד, אני לפניך אתברך, אני כל כולי כלי לעשות רצונך. שפת המקובלים זה יקרה מה שאמרו חז"ל על האבות, הם מרכבה לשכינה. דהיינו נושאים את השכינה כביכול על כתפיהם. זו המהות העמוקה ביותר של עבודת השם. אם אני מגיע להבנה הזו של עבודת השם, אם זה המושג של עבודת השם כפי שאני רואה אותו בקומה העליונה הזאת שאני מדבר עליו, אז אני מתחיל לראות את הקשר למושג התפילה. גם התפילה, מהי התפילה? על זה עוד נדבר בעזרת השם, אמרתי לכם בהרחבה בהמשך, אבל כרגע אנחנו נאמר משפט אחד בעניין הזה של מהותה של התפילה. מהותה של התפילה, זה אני אשתמש בביטוי, רק בביטוי של רש"י במסכת ברכות דף כ"ה עמוד א'. רש"י במסכת ברכות דף כ"ה עמוד א' מחלק בין קריאת שמע לבין תפילה. והוא אומר פחות או יותר כך, שבקריאת שמע האדם מדבר על השם, ובתפילה האדם מדבר אל השם. תפילה מהותה זה עמידת האדם לפני השם, הדיבור הישיר, יצירת הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. שוב, אני לא רוצה להרחיב בענייני התפילה, רק אגיד עוד משפט אחד, בעזרת השם יבוא היום שנרחיב יותר, רק אני אומר כרגע, רק בשביל להמחיש את זה, רב חיים, כשהוא עומד בכל תפילה, הוא עומד על שני סוגי כוונה בתפילה. יש כוונת פירוש המילות, להבין את מה שאתה מתפלל. ויש כוונה נוספת בתפילה, זה התודעה של העמידה של האדם לפני השם. אומר רב חיים, אם אדם מתפלל ואינו מבין מה שהוא אומר, אז זה כמו של תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. יש כאן מייס תפילה, אבל אין בו כוונה, אז הוא חסר את העיקר שבו. בסדר? אבל ברגע שאדם בכלל לא מודע לכך, אדם עומד בתפילה, והוא לא מפנים שכרגע בזמן שהוא עומד בתפילה, הוא עומד לפני השם, הוא אומר בחיים זה בכלל לא מעשה תפילה, זה כלום. זה שום דבר. כי לא רק שם, אם אין לי, אם אתה עומד לפני השם, רק אתה לא יודע מה אתה אומר לו, אז אתה פחות עמדת לפני השם. אבל אם אתה בכלל לא עמדת, לא היית מודע שעמדת לפני השם, בכלל לא עשית תפילה, לא עשית כלום. עיקר מעשה התפילה זה העמידה של אדם לפני השם. וזה מתחבר לנו מאוד מה שדיברנו על עבודת השם הכללית. לכן עבודת השם הפרטית היא בעצם ביטוי לנכונות של האדם לעמוד לפני השם, ובעצם בזה שאדם עומד לפני השם בתפילה, ואחרי התפילה הוא הולך לעמל יומו, אבל גם עמל יומו הוא רוצה, גם את עמל יומו הוא חלק מהעניין. לכן יגיד לנו רבי יוחנן, ולוואי ויתפלל אדם כיום כולו. מה זה ולוואי ויתפלל אדם כל היום כולו? האידאה היא בעצם שאדם ירגיש את עצמו עומד לפני השם כל הזמן. אז יש במובן הספציפי של תפילה שאדם ממש עומד לפני השם, ויש במובן הרחב יותר שבו בעצם כל החיים זה סוג של תפילה, כי כל החיים זה סוג של עמידה של האדם לפני השם, וסוג של היות האדם מוכן להתייצב אל מול פני השם ולעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. עכשיו אנחנו מבינים למה תפילה נקראת יותר עבודת השם מאשר לולב. ברור שגם לולב זה עבודת השם. כל אחת מהמצוות היא עבודת השם. אבל עבודת השם כביטוי ממוקד ניתן לדבר על תפילה, כן? לולב זה חלק מעבודת השם. אבל כשאדם עומד בתפילה, זוהי עבודת השם, כן? כי המשמעות של עבודת השם זה ההתייצבות של אדם לפני השם. והתפילה היא הדבר שמביא את זה לידי ביטוי. מה שאומר לנו כאן הרמב״ם, עד כאן עסקנו בכלל בדברים שלא קשורים למה שאנחנו אמורים לעסוק בהם, כן? אבל בא הרמב״ם כאן ואומר לנו, יש במדרש, ולעובדו זו תפילה, ואמרו גם כן, ולעובדו זו תלמוד. עבדו במקדשו, עבדו בתורתו. גם תורה היא עבודת השם, כשם עצם, כן? כמשהו שמבטא את עבודת השם. ואם תרצו, עבודת השם שבתורה ועבודת השם שבתפילה הם שני פנים של עבודת השם. כי אם אני מדבר על בכל דרכיך דאהו, שאדם שעובד את השם בכל הכוחות, בכל לבבך ובכל נפשך, אז עבודת השם בכל הכוחות של האדם כוללת גם בלב ובנפש, בשכל וברגש. מובן? עוד רגע ראיתי. עוד הנקודה הזאת של על ידי לימוד תורה אדם בעצם דבק בקדוש ברוך הוא. זה עבודת השם של תורה. יש עבודת השם של תפילה, שאדם עומד לפני השם, כן? ועבודת השם של תורה זה בעצם הוא דבק, עומד לפני השם ודבק בהשם, כי הוא דבק בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כבר דיברנו הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא בחוכמתו חד, הוא החוכמה והוא המדע, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. מובן? אז אם כן, בעצם בלימוד התורה אדם ובתפילה, בצירוף של שני הדברים האלה יחדיו, כן? האדם מבטא את עבודת השם התורה, השלמה, שהוא מביא את כל כוחות הנפש שלו, כל כוחות הלב שלו, הרגש והשכל, כל כוחותיו הנפשיים הוא מביא אל המפגש עם הקדוש ברוך הוא. ולכן הגמרא אומרת בכמה מקומות, במקום רינה שם תהיה תפילה, במקום רינה של תורה שם תהיה תפילה. יש עניין לחבר את שני סוגי עבודת השם הללו. הגמרא אומרת, רבי עמי ורבי אסן אבל גם דאבו לו תלי שר בתי כנישתה בטבריה. יש 13, היו 13 בימיהם של רבי עמר ורבי אסר, 13 בתי כנסת היו בטבריה. ובכל זאת הם לא הלכו להתפלל באף בית כנסת. לא אבו מצלנו, אלא בין עמודי דאבו גרזה. לא היו מתפללים, אלא בין העמודים שהיו לומדים. כדי, כי יש חשיבות עליונה לחבר, כן? את עבודת השם הכוללת של עבדו בתורתו ועבדו בתפילתו, כן? לעובדו זו תפילה, לעובדו זו תלמוד, יש חשיבות עליונה לחבר את שני, את שתי דרכי העבודה הללו. ולכן במקום שלומדים, שם יש עניין להתפלל. בית המדרש הוא גם בית התפילה. ולכן צריך לעשות השתדלות עוד יותר גדולה, שבית המדרש יהיה בית התפילה של כולנו, ו... להקפיד על תפילות בבית המדרש יחד עם כל הישיבה. זאת נקודה מאוד מאוד יסודית. ועכשיו, אני אומר את הנקודה הזאת של עובדהו במדרשו, עובדהו בתפילתו, כדי בתורתו ועובדהו בתפילתו, כדי להדגיש את החיבור הזה. כן? ואגב, יש מקום לחבר גם חיבור אחר. זאת נקודה חשובה, גם כן לא פחות. מי שעיקר עולמו זה בית המדרש, הוא צריך להביא את התפילה אל בית המדרש. מי שעיקר עולמו זה בית הכנסת, כן? הוא צריך להביא את התורה אל בית הכנסת. ולכן סומה על רבני הקהילות ועל חברי הקהילות ועל תושבי הקהילות ועל כל מי מאיתנו שהוא בעזרת השם בעוד איקס שנים, כשכבר לא תהיו מחופשי ספסלי בית המדרש, אלה מכם שלא יהיו חופשי ספסלי בית המדרש ויהיו חופשי ספסלי בית הכנסת, צריך לזכור שגם שם צריך לעשות את החיבור עם תורה. ובמקום תפילה, שם תהיה תורה, כן? ואז חשוב לקבוע איתים לתורה בתוך בית הכנסת. חשוב לקבוע איתים תורה גם חוץ לבית הכנסת, אבל חשוב שמקום התפילה יהיה גם מקום תורה, ובית הכנסת יהיה הומה בקולה של תורה בכל מקום. כן? הרב
הזכיר
שבלכות
תפילה מוזכר העניין של עבודת השם, אבל גם בלכות עולב הרמב״ם לא אבל. כן, בלכות עולב גם הרמב״ם כותב שם על האהבה והשמחה בעבודת השם, ואז הוא אומר ששם עבודה גדולה בעניין הזה. האם זה באמת שתי חילוקים של עבודת השם, או שזה מה שהרב דיבר על השילוב של... כאילו, מה זה עבודה
שמדובר
שם?
לא. אתה מתכוון כרגע לרמב״ם בסוף הלכות לולב, שם כשהוא מדבר לשמחה, שישמח אדם בעבודת השם וכו'. שם הוא בא לכיוון שבשמחת הרגל, בסוכות במיוחד, שמחת החג היא בעוצמה גדולה, כן? ומצוות לולב קשורה עם עוצמת השמחה הזאת, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אז הרמב״ם רואה צורך לדבר על האידאה של עבודת השם בשמחה. שם, בסוף, כידוע, הרמב״ם בסוף, כל פעם בסוף קבצי הלכות, הוא פורץ ככה, הוא הופך להיות פחות פרוזאי, והופך להיות יותר כזה לירי, ככה מתנגן, הוא הופך להיות יותר פואטי. כן? אז שם אתה מביא עכשיו דוגמה שפואטית של הרמב״ם, וזה נכון, כי באמת יש בעבודת השם הכוללת, צריכה להיות כמובן מתוך שמחה. כשאני עליתי בקומות של עבודת השם, כן? לא ביטלתי את הקומות הקודמות, אמרתי רק אני עולה עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, אבל הקומות הבסיסיות תמיד קיימות, כן? ברור שיש עניין לעבוד את השם מתוך שמחה, בשמחה של אדם שישמח בשמחת המצווה וכו'. מה שהרמב״ם מדגיש זה ודאי דברים יסודיים וחשובים. זה אני לא... אני בא לדבר כרגע על זה שרק ביחס לשתי מצוות נאמר בחז"ל, כן? הביטוי שהוא בעצם מיוחד בדרך כלל לביטוי הכולל של מכלול העשייה המצוותית, התורתית שאדם עושה, כן? רק ביחס לשתי מצוות יש מיקוד ספציפי בחז"ל שרואים, אומרים לנו, עבדו, לא תמצאו, לא יודע, תמצאו ביטוי חריג, אז יהיה ביטוי חריג, אבל יכול להיות שתמצאו עבדו בנטילת לולב, אני לא חושב שתמצאו דבר כזה, כן? אבל גם אם נמצא, זה יהיה משהו מקומי, כשאני מדבר על זה שעבודת השם, זאת אומרת, היינו, יש מצווה כוללת, ויש מצווה פרטית, המצוות הפרטיות של עבודת השם, שהביטוי הזה מיוחד לתפילה ולתלמוד תורה, אני חושב שבגלל שהוא נוגע בשורשים, הוא נוגע בשורש. תפילה ותורה נוגעים בשורש של ההתקשרות של אדם עם הקדוש ברוך הוא. בשתיהן אדם בעצם ניצב לפני השם, באחת אדם מדבר עם השם, ובשנייה האדם מדבר את השם. לא את במובן של אם, אלא את במובן של מוסר ישיר. מדבר את הקדוש ברוך הוא, כי התורה היא הקדוש ברוך הוא. ולכן לשאלה שיכולה לבצבץ מה יותר חשוב וכו', גם זה יכול לסמל לכם כיוון מבין תפילה לתורה, מה יותר מרכזי צריך להיות. אבל זה מעבר לזה, עבודת השם צריכה לכלול את הכל. כשאני אומר גם מה יותר מרכזי, זה לא אומר שמאחד אני מתעלם לגמרי. שני הדברים האלה יחד יוצרים את עבודת השם השלמה. כך שכשאנחנו באים לדבר עכשיו על ערכו של לימוד תורה, אז דבר ראשון צריך לדעת שתלמוד תורה זה עבודת השם, לקומה העליונה ביותר של עבודת השם. ולפי מה שאמרתי גם במשפט האחרון, זה גם יותר מתפילה. כן? כי אני לא רק מדבר עם השם, אלא מדבר את השם. אתם מבינים מה זה, מה ההבדל בין לדבר עם השם לדבר את השם? אני אגיד לכם רק דוגמה אחת, זה ההבדל כמו שיש בשירת דוד, בלי לפרט כרגע, יש בשירת דוד פסוקים שונים שיש בהם פער בין, אתם יודעים ששירת דוד כתובה פעמיים בתנך. נכון? נכון? אז רק הבדל אחד שאני צריך עכשיו להזכיר אותו, שימחיש לכם את זה, כי אתה נרי השם, כך כתוב בספר שמואל, ובתהילים כתוב, כי אתה השם תאיר נרי. האם השם מאיר את הנר או השם בעצמו הוא הנר? כן? האם אני מדבר עם השם, כביכול יש פה שתי שויות, כן? אני והשם, או שאני מדבר את השם ואז יש פה התקשרות הרבה יותר ישירה, כן? התקשרות של הנר ולא של מי שמאיר את הנר. במשל שהבאתי כאן. טוב, נעמוד בזה היום.